ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף למד זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מאמצע דף למד זין, 14 שורות מראש העמוד. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא גידם איתר. איתר הוא הנושא שלנו, הנושא של גידם, נגענו בו בשיעור הקודם. תנו רבנן, איתר זה אדם שמשתמש ביד שמאל, שמאלי, מניח תפילין בימינו, שהוא שמאלו, שהוא היד החלש שלו. אז הוא, אותו שמאלי, מניח את התפילין ביד ימינו, בניגוד לרוב האנשים שמניחים את התפילין ביד שמאל. ועתניא, ויש ברייתא שאומרת אחרת, מניח בשמאלו לגבי האיתר, הוא אמור להניח את זה ביד שמאל שהוא שמאלו של כל אדם, יד שמאל כפשוטו. אמר אביי, כי תניא היא בשולט בשתי ידיו. אם הוא כזה, אז שהוא יניח את התפילין, תפילין שיד, ביד שמאל. תנא דבי מנשה, על ידך. וכשאתם לאות על ידך, זו קיבורת. בין עיניך, זו קודקוד. הקיבורת הוא מקום של השריר בזרוע של אדם, אפשר לומר שהוא מקום הגבוה בגלל השריר שנמצא שם, זה לגבי הקיבורת. הגמרא כאן שואל, היכה בניין קודקוד, איפה? אמרי דבי רבי ענאי, מקום שמוחו של תינוק רופס. תינוק, מאז שהוא נולד עד השנה, שנתיים הראשונות, יש מקום רך בגולגולת, שמה מקום התפילין שראש באדם מבוגר. בא מיני פלימו, שם אדם, מרבי. בשוליים כתבנו נושא, מי שיש לו שני ראשים, שאלת פלימו באיזה מהן מניח תפילין, ובהמשך גם כמה ייתן בפדיון הבן. הגמרא, בא מיני פלימו מרבי, מי שיש לו שני ראשים, באיזה מהן מניח תפילין? אמר לי רבי, בשומעו השאלה הזאת, הוא אומר, או קום גלי, או קבל עליך שמתה, או תקבל עצמך חרם. רש"י כותב, או קום גלי, או עמוד וצא בגלות, או קבל עליך שמתה, דאחוכי חייכי בי, אתה עושה ממני צחוק בשאלה הזאת. הגמרא ממשיכה, עד האחי בינתיים, אתה ההוא גבוה, אותו מעמד, בא אדם, אמר לי, יתיילד לי ינוקה דאית לי תרי רשי. נולד לי תינוק, זה תינוק ראשון שיצא ממאי אמו, ואותו תינוק יש לו שני ראשים. כמה בעינן למיטב לכהן? לגבי הלכות פדיון הבן, כמה אני צריך לתת להלכות פדיון הבן? אנחנו יודעים ש לידה ראשונה רגילה, כשיש חיוב פדיון הבן, נותנים חמישה סלעים. סלעים סלע זה מטבע, כסף, אז פדיון הבן זה על ידי נתינת חמישה סלעים לכהן. כאן, שהנולד יש לו שני ראשים, אולי נחשב כשניים, הוא צריכים לתת פי שניים. עשרה סלעים. אז השאלה נשאלה, אתה הוא סבא, תנה לי, בא ההוא סבא, באופן מילולי, אותו אדם זקן, יש מפרשים במקומות אחרים שהכוונה הוא לאליהו הנביא. אז הוא בא, תנה לי, והוא לימד, חייב ליתן לו 10 סלעים. על זה הגמר שואלת, איני, מה, האם יש כאן בכלל מצוות פדיון הבן? ואת אני רמי בר חמה, מתוך שנאמר, פדו תפדה את בכור האדם. שומע אני אפילו נטרף בתוך 30, פדיון הבן זה בגיל 30 יום. מה אם הילד נהרג תוך 30? האם יש אז חיוב פדיון הבן? תמד לומר, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', אך, כתוב אך פדו תפדה. חלק, זה מיעוט. רש"י בשורה הראשונה, אך חלק, אך פדו תפדה, זה הפסוק שציטטנו. והי נמי, המקרה של שני ראשים, כנטנף דמי, שראי לא יחיה. נכון, הוא חי עדיין, אבל הוא לא, ייצור כזה לא ימשיך לחיות. אני לא רוצה כאן להתייחס לכל מיני סיפורים ותופעות וכתבים בעיתונות, כי כדי להשוות בין מקרים צריך להיות השוואה מדויקת מה פה ומה בכל הכתבות וסיפורים ששומעים באופן כללי. אז אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא נתייחס לדברים האלו, נתייחס רק מה שכתוב בפנינו. אדם, נגיד גוף אחד, כל האיברים אחד, אני מדגיש כל האיברים רק אחד, לב אחד, כבד אחד וכו', ורק בראש יש שני ראשים, על זה אנחנו מדברים פה. וזה דבר, זה ייצור, זה בן אדם שלא יחיה. אז איך אתה עונה שיש לתת 10 סלעים בזמן שהפסוק אך פדו תפדה ממעט נטרף בתוך 30? הגמרא עונה, בכל אופן יש לפדות במקרה שלנו, שהשני ראשים, שאני אחר, בגולגולת תלה רחמנה. מה שכותב בגולגולת תלה רחמנה, שורה שנייה, לפדיון בכור דכתיב, 5 סלעים לגולגולת. והי איתלי תרי. ואם משום אח חלק, ואם תגיד, אבל הוא לא ימשיך לחיות, אשתמיה לא מת, בינתיים הוא לא מת. מה שהפסוק מקודם זה שבפועל מת בתוך 30 יום. אבל כאן הוא עוד חי, נכון הוא לא ימשיך לחיות, לא יודע כמה זמן, אבל לא ימשיך לחיות. אבל בינתיים הוא חי, והפדיון הוא פי גולגולת, ושניים הם ממילא 10 סלעים. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, המעוין יבליט שתי ברייתות במיקום הנחת תפילין. מספר רומאי 1 של יד על הקיבורת, 2 של ראש בגובה הראש ולא בין העיניים ממש. למרות שכתוב לתותפות בין עיניך, לא מניחים את התפילין בין העיניים ממש אלא בגובה הראש, כמו שהזכרנו מקודם. אנחנו גם כן נשתמש בפס כפול להדגיש את הביטוי זו גובה שביד סלש שבראש. הגמרא, תנו הבנן, על ידך, זו גובה שביד. אולי רק נציין שהפסוק בספר שמות פרק י' פסוק ת', מה שאנחנו קוראים פרשת קדש, אז על ידך זו גובה שביד. אתה אומר זו גובה שביד, או אינו אלא על ידך ממש, על כף ידו. אמרה תורה, הנח תפילין ביד, הנח תפילין בראש. מה להלן בגובה שבראש? אנחנו יוצאים פה בבריתא כנתון, כנקודת הנחה. נכון, הגמרא בהמשך תתייחס לזה, אבל לבינתיים זה מובן או נתון, שכמו שהתפילין הוא בגובה שבראש, אף כאן בעניין תפילין שיד בגובה שביד. רבי אליעזר אומר, אינו צריך, לא צריך את ההוכחה הזאת, הרי הוא אומר, והיה לך לאות, לך, אופן פרטי, רק לך, לך לאות ולא לאחים לאות. לאן זה מביא אותנו? אז רש"י כותב, ולא להכין לאות, שלא יראו החוצה. ואם בכף, אם זה היה על כף ידו, מתחזי לכולי עלמא. אז לכן, איפה שמים את זה? לא בכף ידו. נמשיך. רבי יצחק אומר, אינו צריך. הרי הוא אומר, ושמתם את דברי אלה על לבבכם, ובהמשך כתוב, וקשרתם לאות על ידיכם. מה לומדים מהסמיכות? לפני כן כתוב על לבבכם, וקשרתם, כתוב שכתוב אחר כך, שתי סימה, סימת הנחת תפילין שיד, כנגד הלב. הלב הוא בגובה, בזרוע, לא בכף ידו. רבי חייא ברייד רב אביה, ורב אחא ברייד רב אביה, מכוון ומנח להדי ליבי. היו מכוונים את התפילין שיהיו מול הלב, בגוף. אז אותו מקום ביד, בזרוע, שהוא מול הלב. רבשי הווי יתיב קמי דממה, הווי ציריה בידי. היה לו מכה בידו, שהיה אצל אותו קיבורת, אותו שריר בזרוע, וגם ונקרא חלוקו וכמתחזיין תפילין, והיה אפשר לראות את התפילין דרך הקרע. אמר לי, לא סבר לאמור לך לאות ולא לאחים לאות, הרי אמרנו מקודם צריך להיות רק לך, שלא יהיו אחרים. אמר לי, אל תיקח את הפסוק באופן כזה שלך לאות באופן מילולי, רק לך ושלא יהיו אחרים. הפסוק הוא מכוון את האדם למיקום הנחת התפילין. אמר לי, במקום לך לאות יתמר. רש"י כותב, במקום לך לאות יתמר, מקום שרוב בני אדם אין נראה לאחרים, דיינו קיבורת, ולעולם אם נקרא שרי. גובה שבראש מנהלן, הזכרנו את זה למעלה, יש לנו כוכבית, אז אפשר לראות מאיפה בא הציטוט. אז הגובה שבראש מנהלן, דתנו רבנן, בין עיניך, זו גובה שבראש. אותו פסוק ולתותפות בין עיניך, זה מצביע על גובה שבראש. אתה אומר זו גובה שבראש, ואינו אלא בין עיניך ממש, כמו שכתוב בפסוק, והיו לתותפות בין עיניך. הגמעונה נאמר כאן בין עיניך, ונאמר להלן, לא תשימו כאוכה בין עיניכם למת. איסור תלישת שערות מתוך צער על מת. יש איסור לתלוש השערות. מה להלן, ששם כתוב בין עיניכם, מה להלן בגובה שבראש, מקום שעושה כורחה, אף כאן בגובה שבראש, של ראש, גם כאן בעניין התפילין, מקום שעושה כורחה. איפה זה? זה רק בא, כמו שכל אחד מבין, איפה שהצרות סומכות, וזה לא שייך למקום שנקרא בין העיניים ממש. אז מכוח הגזירה השווה הזאת, בין עיניכם, בין עיניך, אנחנו מגיעים למה שאנחנו קראנו גובה שבראש. רבי יהודה אומר, אינו צריך. אמרה תורה, הנח תפילין ביד, הנח תפילין בראש. מעל הלן אצל יד, במקום הראוי לתמי בנגע אחד. אף כאן, בעניין ראש, במקום הראוי לתמי בנגע אחד. להפוקי בין עיניך, כלומר בין עיניים ממש, דיק הבשר, ויקה שיער, המקום הזה בעניין נגעים שייך לשני צבעים של נגעים, דיקה שיער לבן ויקה נמי שיער צהוב. אנחנו נחזור ולהסביר את זה קצת יותר בהרחבה. בדיני נגעים, נקרא לזה בתחום הצרעת. צרעת שמופיע על בשר, על גוף אדם, על אור אדם. התורה מדברת על כך, אם יופיע נגע ומתוך הנגע יצמח שיער, אם מדובר על נגע בבשר אדם, צמיחת שיער לבן מחליט אותו להיות מצורע מוחלט. שיער לבן, שוב פעם, הוא אופייני או שייך להופעת נגע בבשר. אבל יש עוד תחום של נגעים, איפה שיש צמיחת שערות בריכוז. נכון, יש שערות על בשר אדם, על ידיו, על רגליו, אבל לא מקום של ריכוז שערות. על הראש, שזה מקום של ריכוז שערות, צבע שיער שמצביע על צרעת, זה רק שיער צהוב. כמו שביד מקום של נגע אחד, גם הראש של מצוות תפילין צריך להיות במקום של נגע אחד. ביד זה שיער לבן, בראש שיער צהוב. לאפוקי, בין העיניים, באותו מקום יש גם בשר ויש גם גבות העיניים, שזה מקום של שערות, של ריכוז שערות. אז המקום הזה של בין עיניים, מה מאפיין אותו? שני צבעים, צבע שיער לבן וצבע שיער צהוב. לכן הוא לא כמו היד שזה רק שיער צבע אחד. ממילא המקום שבראש הוא לא בין עיניך אלא בגובה הראש, ששם גם כן בעניין נגעים רק צבע אחד. אנחנו כעת עוברים למצוות ציצית. עד כה דיברנו על במצוות מזוזה, מצוות מזוזה, מצוות תפילין. המשנה בדף חף חת כתב, ארבע ציציות מעקבות זו את זו, שארבעתן מצווה אחת. ואז בהמשך ראינו רבי ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצוות. מיד אנחנו נראה משולשים, ובשוליים כתבנו נושא סלש מבנה, שלוש תשובות לשאלה מהי ביניהו, בין תנא קמא ורבי ישמעאל, היא ארבע ציצית מצווה אחת או ארבע מצוות. הגמרא, מהי ביניהו, מה או מתי יבוא לידי ביטוי הבדל בין תנא קמא ורבי ישמעאל? הרי בין למור צריכים ארבע ציציות. אמר רב יוסף, סדין בציצית איקה ביניהו. הגמרא כל כך בקיצור, נעזר ברש"י. רש"י למעלה מפה, כמעט באמצע העמוד, סדין דפישטן בציצית דתחילת, תחילת, פתיל תחילת שמוזכר בתורה, דאמרה, וזה צמר, איקה ביניהו. המקרה שהבגד הוא בגד פישטן והציצית הם ממילא הם מצמר, איקה ביניהו. מתי בא לידי ביטוי ההבדל? לתנא קמא דאמר מצווה אחת הן, הלכך, כלומר ארבעתן הם סך הכל מצווה אחת, הלכך יחסר סדין ציצית אחד לקה מצווה, והבה להו אינך כליים, ומה שנשאר זה סך הכל בעיה של כליים, כי חיברת את הציציות שהן צמר עם הבגד הזה שהוא פשטן. זה האיסור של צמר ופשטים יחדיו שאסור ללבוש אותו. ולפי התנא קמא, אם אין לי ארבעת הפינות עם ציצית, רק שלוש נגיד, אז אני לא מקיים את המצווה בכלל, כי כולם מעקבים זה את זה. ואם אני לא מקיים את המצווה נכון לפי התורה, אם אני מקיים מצווה ציצית, זה גובר על איסור כליים, אז איסור שעטנז. אבל אם אני לא מקיים את המצווה, אז אין לי את הרישיון לדחות את מצוות שעטנז, איסור שעטנז. ולרבי ישמעאל ממשיך רשי, לא הבו כליים. דהשלוש שנשארו, שלושה מצוות הן, ומצוות ציצית, בלי להיכנס למקורות עכשיו, מצוות ציצית דוחה איסור כליים, איסור שעטנז. חזרה לגמרא, רבא בר עינא אמר, תלית בעלת חמש איקה ביניו. נגיד, הוא לקח בד בצורה מלבינית, חור באמצע למקום הראש, והוא חתך אחד מהקנות באלכסון. יש לנו גם ציור בשוליים, אפשר לראות על מה מדובר. ואם הוא חותך באלכסון אחד מקרנות הבגד, הוא יוצר בעצם חמש פינות, חמש קרנות. ברשי, בעלת חמש, שחתך מקרן האחד באלכסון, ואף הוא בשני קרנים, ותנה לקמן בהתחילת, פרק הבא, במסכת שלנו, תלית בעלת חמש, חייבת בציצית, ויאלף מריבויה דאשר תחסה בה. מהפסוק לומדים שגם אם מדובר בבגד חמש קרנות, צריכים, הוא חייבת בציצית. לתנא קמא דאמר מצווה אחת הן, סבר ארבעה דווקא למצווה אחת. וכי רבי רחמנא זה שהתורה מרבה בעלת חמש, מה הכוונה? להטיל לארבע כנפותיה רבייה, ולא להטיל לכנף חמישי. ומצוות ציצית בדלת כנפות. ולרבי ישמעאל אמר ארבעתן ארבע מצוות, כי רבי רחמנא בעלת חמש נמי להטיל לכולו רביה, תא כל חד מצווה ואפי נפשה אי. אז הנה עוד נפקא מינה. נמשיך בגמרא, רבין אמר דרבונה איקא ביניהו, דאמר רבונה, היוצא בטלית שאינה מצויתת כי הלכתה בשבת, חייב חטאת, הוא חייב על הוצאה. אם אני מקיים את המצווה, אז בגד, הציציות אינם מסע, ואין בעיה של הוצאה מרשות לרשות. אבל אם הם אינם כמצוותן, אז מה זה? מה זה אלו החוטים בקצה הבגד? זה סתם מסע, זה לא המצווה, זה מסע. אז רשי מימול דרב אונה איקא ביניהו, וכולי אלמה איתלהו דרב אונה. כולם מסכימים עם דינו של רב אונה, אם הבגד אינם בסדר כי הלכתה, יש בעיה של הלכות שבת. מיהו? היטיב לשלוש ולא לדלת. לתנא קמא אבי מצויצת שלא כהלכתה, וחייב חטאת. דאבלהו ציצית מסוי. ולרבי ישמעאל, שמה? שכל אחד מצווה בפני עצמו, אבי המצויית, כהלכתה. דשלוש מצוות, איקה ואינו פסול. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב שישה ברי דרבידי, יש פה סימון חדש, צורה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה הסברנו הצורת בית, שלוש דוגמאות של שינויים בבגד, ובכל זאת לא עשה ולא כלום לפותרם מציצי. טוב, דרך הדוגמאות נבין את זה קצת יותר. הגמרא, אמר רב שישה ברי דודי, איימן דבצרי לגלימי, לא עביד ולא כלום, הוא לא עשה כלום לשנות אותו מחיוב ציצי. מה זה דבצרי לגלימי? דווקא נגענו בזה מקודם, יש לנו ציור בשוליים, הוא חתך אחד מהקנות בצורה אלכסונית, הוא לא פותר את הבגד בכך. שוויה תלית בעלת חמש, והזכרנו זה מקודם ברשי, וזה מובא בפרק הבא, שבעלת חמש מהפסוק אשר תחסה בה גם כן חייבת בציצי. אמר רב משרשיה, איימן דציירי לגלימי, הוא קשר והדביק את הבגד, לא עבד ולא כלום. מה איתה? מה? דקמן דשריה דמי. זה כאילו זה עדיין פתוח. לפני שנתקדם, נסתכל בציור, ציירי, לגלימי, הוא כיפל, היה לו איזו בגד, בגל ארוך, כיפל אותו באמצע, בחצי. עכשיו, במקום הכיפול, הוא שם שתי ציציות בשתי הקרנות, ובשפת הבגד, בסוף הבגד, גם כן, הוא שם עוד שתי ציציות. באותו קצה, שם אתם יכולים לראות לפי הציור, לפי החיצים שלנו, הוא הדביק את הבגד, כאילו עכשיו הוא סגור, פשוט הוא מקופל באמצע וסגור. איך הוא הדביק אותם, או תפר אותם. אז שוב פעם, נקרא את זה בגמרא, איימן דציירי לגלימי, לא עבד ולא כלום. מה הייתה מה? דקמן דשאליה דמי, זה כאילו זה פתוח. ואנחנו גם כן נסתכל ביחד ברשי, שתי שורות מסוף העמוד, מסוף השורות הקצרות, וגם נציין שבדף למדחת עמוד א' מובא לישנה אחנינה. אז בינתיים רשי כותב, איימן דציירי לגלימי, שהייתה תליתו ארוכה וכפלה, כיפל אותו, ותלה עציצית בקרנות הכפל, אף אגב שצרה ודיבקה, שהוא קשר ודיבק, שלא תחזור לאיתנה, לא עשה כלום, לסופו להתיר לחזור לאיתנה, ונמצאו ציצית באמצעיתה, ונן כנפות בעינן, בקצוות, בפינות הממש, הלקח מאשתה, גם עכשיו, כמן דשאו ידמיה, הוא פשוט לא מצויץ כאיפתה, לפי ההסבר הזה. כפי שאמרנו רשי, בלמדחת עמוד א', שורה ראשונה בקצרות, הוא מביא לישנה אחרינה ועיקר, רשי מעדיף את הלשון השני שם, ושם הוא כותב, היי מן דצריה לגלימי, קנות תליתו, הפינות ממש כפל וקשר ודומה כאילו קיצען ואין לה כנפות כדי להפקיע מתורה ציצי. לא עשה כלום לפות רמי ציצי. מה הייתה מה? כמן דשדי דמי, ובת ארבע כנפות, כנפיים שסופה לחזור לתחילתה. אנחנו שוב פעם נחזור לגמרא. רק נחזור על המשפט בשורה שנייה ברחבות. אנחנו אמרנו שאם הוא הוא קיפל את התלית, וכפי שאמרנו שצרה ודיבקה, זה פשוט לא נחשב, כי הוא נחשב בעינינו כמן דשאו ידמי, זה כאילו הוא עדיין פתוח, הקשרים וההדבקה לא, בוא נגיד, לא מסתכלים על זה כמשהו סופי. ותנה נמי, ואנחנו כבר נביא דוגמה לכך ממקור תנאי, אבל מתחום ממש לא קשור להלכות ציצית בכלל, אבל עיקרון משותף יש. ומה התחום שמוזכר פה? זה תחום קבלת תומה בכלים. כלים, נגיד כלי אור, מקבל תומה רק אם הוא עם בית כיבול, לא חלול. רק אם יש לו בית כיבול, אז הוא מקבל תומה. כמו תיק מאור או חימת מאור, ממלאים אותם נוזלים, משקעות, אז הוא מקבל תומה. יש כלים כאילו שהם בעצם חלולים משני הקצוות, מין נגיד דומה לצינור, אבל הוא מאור, ואפשר, מאחר שאור הוא גמיש, אפשר לקשור קשר ובזה ליצור שהוא מוזל להפוך אותו להיות סתום, קשור וסגור מקצה אחד, וכאלה אפשר למלות אותו עם מים. האם בזה שקשרתי אותו הופך אותו להיות כלי לקבל תומה? אז כתוב פה, הוא תנה לה מכל חמתות חימת, כל חמתות הצרורות טהורות, למרות שצרור, למרות שהוא קשור טהור, חוץ משל ערביים, חוץ מחמתות של הערבים שדרכם בכך הם, אם אני מבין נכון, הם קושרים אותם לצמיתות ומשאים אותם ככה, זה כבר סיפור אחר. אבל באופן רגיל אנחנו מסתכלים על אותו חימת שהסגירה שלו, הכיבוש שלו נוצר בכך שקשרת קצה אחד, כאילו הוא עדיין לא קשור, וממילא הוא אין לו בקיבול. ורשי אומר בשורה השלישית ברחובות מתחת לגמרא, תראוין כאילו ניתר הקשר ולקה בקיבול, והבי ככלי נקוב במוציא רימון, וציום זה שיעור נקב שמתהרת את הכלי מקבלת תומה. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב דימי מן ההודעה, איימן דחייטה לגלימי, לא עבד ולא כלום. רשי, שורה רביעית מתחת לגמרא, איימן דחייטה לגלימי, שכפל את הליטו כדפרישי, כמו שציירנו מקודם, הסברנו את זה מקודם, ותפרה, לפני כן השתמשנו בביטוי הדביקו, כאן הוא תפר אותו, שלא תשוב להיכנה, אפילו ואפילו אחי לא עשה כלום, דקמן דשיירי או דשאריי דמיה. למה? למרות שהוא תפר את הקצוות לסגור אותו ככה, כי אם הוא לא היה צריך את האורך לגמרי, הוא פשוט היה חותך אותו. זה שהוא לא חתך אותו מראה שזה עדיין חלק מהבגד, ויוצא שהוא שם שתי ציציות באמצע, שזה לא על כנפו, על כנפי בגדיכם. נראה שוב פעם את זה בגמרא, היימן דחייטי של חייד, הוא תפר לגלימי, לא עבד ולא כלום, אם איתה דלא מבעלי, אם זה כך שהוא לא צריך את כל האורך לפסוק ולשעדי, היה צריך לחתוך אותו ולזרוק את החצי אורך הנוסף. מאחר שלא עשה כן, סימן שהוא זקוק לכל האורך, ובזה שהוא שם את שתי ציציות בכפל, בכיפול, הוא בעצם שם את הציצית באמצע הבגד, שזה לא מקומם. רבי שמואל אומר, ארבעתן, ארבע מצוות, אמר רבי יהודה, אמר שמואל ההלכה, כרבי ישמעאל. עם כל הנפקמינו, כמו שהזכרנו מקודם, וכך מאיר רשי, זה שפוסקים כרבי שמואל, יש לזה משמעות למעשה. למרות שכפי שאמרנו מקודם, בין התנא גם בין רבי שמואל צריכים ארבע ציציות בפועל, אבל יש נפקא מינה למעשה בכך שפוסקים כאחד מהדעות. ממשיך הגמרא ואומר, ולכי הלכתא כבתי, למרות ששמואל פסק רבי שמואל, אבל הגמרא עצמה לא. רבינה אבי כאזיל אבטרי דמור ברבשי בשבתא דרגלה, רבינה היה הולך מטייל, הולך אחרי מור ברבשי, והיה שבת של הרגל, כלומר השבת שבו דורשים הלכות החג, למשל הלכות פסח, קודם הפסח 30 יום, רשי מביא שבת הדרגל 300 מעשור, שבת שדורשים בלכות הרגל, כדי קיים עלן שעולים ללכות הפסח, קודם הפסח 30 יום. אז שבת כזאת, אנחנו מוצאים, הרבינו הולך מאחורי מור ברבשי, יפסיק קאונה דחותי, חותי זה ציצית, נקרא הציצית. עכשיו תשימו לב, מספר רומאי אחד, ובשוליים כתבנו שני לשונות במעשה שנקרא בשבת, אחד מקנות בגדו של מור ברבשי, האם היה צריך להוריד בגדו. אז אנחנו רואים בגמרא שבשבת נקרא אחד מהציצית, ורבינה שתק ולא אמר לי ולא מידי. קדמתה לביתי, כשהגיעו לביתו, אמר לי, מעטה מפסיק. הוא אמר שמשם, ברחוב, נקרא הציצית שלך. אמר לי, יאמר לי מעטם, שדיתי. אם היית אומר לי בזמן אמת, שמה, הייתי מוריד, שדי הייתי מוריד את הבגד. רשי כותב, שורה האחרונה, הייתי משליחה מעליי, דלת הלכתה כרבי ישמעאל. אם, אם נקרא אחד מהציצית, לפי רבי ישמעאל, עדיין אני מקיים המצווה, ואז הציצית אינה מסע, אלא כתנא קמא. הגמרא פסקה, כמו התנא קמא, שאם אין ארבעתן באיתנן כמצוותן, אז הוא לא יוצא את המצווה. וכיוון דחסו אין בה מצווה, ואף יהיה כמסוי. וממילא, מסוי בשבת אסור, ואם הייתי יודע את, יודע מהבעיה הזאת, שם הייתי מוריד את הבגן. על זה אנחנו שואלים, ואמר מור, גדול כבוד הבריות, שדוחה את לא תעשה שבתורה. אדם ללא בגדים, זלזול בכבודו. והחשיבות לשמור על כבוד הבריות, הוא כל כך שזה דוחה אפילו לא תעשה שבתורה. אז אם יש כאן איזה לא תעשה כל מלאכה בעניין הלכות שבת, עם כל הכבוד, כבוד הבריות יותר, איך אומרים, מתגבר או גובר, גובר על הלא תעשה. אז לא היה צורך להוריד את הבגד. הגמרא דוחה, זה לא מדויק. כן היה צורך להוריד את הבגד. תרגומה רב בר שווה, קמי דרב קנה, רב בר שווה הסביר את הכוונה של כבוד הברית דוחה, לא תעשה, איזו לא תעשה, לא כל לא תעשה שבתורה. ממשיך הגמרא בדף למד ח', בלאו הלא תעשה דלא תסור. לא תסור, ככל אשר ירוך, יש בתורה מצווה לשמוע לדברי חכמים. ויש לשמור פסקי אם, ולא תסור לא ימין ולא שמאל מפסקי חכמים. אבל לשאת מסע בשבת, כבוד הבריות לא ידחה איסור כזה. רשי, שורה ראשונה, בלאו דלא תסור, כגון טלטול אבנים, איסור מדרבנן, ואבנים מקורזלות, מותר להכניס לבית הכיסא משום כבוד הבריות. היו מנקים את עצמם עם האבנים האלו, ואם מדובר בשבת, בדרך כלל האבנים הם בגדר מוקצב, שזה איסור דרבנן, אבל לשמוע כבוד הבריות, אפשר לטלטל אותם. אבל עשית מסע, כלומר ברשות הרבים, תכתיב בעדיה, זה פסוק בתורה, לא דחי כבוד הבריות. לכן, באמת, הייתי מוריד את הבגד, אם הייתי יודע שהם לא מצויצות, כי הלכתן. ואיקה דיאמרי. עכשיו, אותו סיפור, אבל עם גרסה אחרת. ואיקה דיאמרי, מעטה ממלא, רבינה שהלך מאחורי מור ברבשי, הוא אמר לו בזמן האמת, תשמע, עכשיו נקרא הציצית שלך. ואמר לי, אז מור ברבשי ענה, מה עדה איתך? מה אתה מודיע לי? למשדה, מה אתה מתכוון שאני מוריד את הבגד? ואמר מור, גדול כבוד הבריות שדוחת, לא תעשה שבתורה. אז אין לי צורך. אתה מצפה שאני אלך עכשיו ללא בגדים? שורת הגמרא, והתרגומה רב בר שווה, כמי דרב כאן בלב זה לא תסוף. אין לך כאן רישיון או אתר של כבוד הבריות. כל הדין הזה זה רק אם מדובר בלב של לא תסוף, לב שלא כבוד הבריות ידחה לב של לא תעשה האיסור לעבור על דברי חכמים. אבל אנחנו מדברים על דברי חכמים כאלה, אנחנו מדברים על דיני דורייתא. אז כן היית צורך להוריד את הבגד. הגמרא עונה, החנמי, גם בסיפור עם מורב רבשי ורבינה קרמלית, הם לא היו ברשות הרבים ממש, ששם שייך איסורי תורה, איסורי הוצאה מדורייתא. קרמלית זה רשות דרבנן, קרמלית דרבנן אי. אז ממילא האיסור טלטול בקרמלית, אני לא אכנס כאן להבדלים, צריכים ללמוד את מסכת שבת, להצביע על הנקודות, הפרטים, מה מאפיין רשות הרבים, מה מאפיין רשות היחיד, מה מאפיין קרמלית או מקום פטור, אבל רק נדע שלא מדובר ברשות הרבים בסיפור שלנו, אלא מדובר ברשות דרבנן, אחד מרשויות של שבת שהם מדרבנן, וממילא היה היתר לי להמשיך ללבוש את הבגד, ולמרות שזה מדובר בטלטול בשבת, אבל טלטול במקום של איסור דרבנן, ועל זה באמת נאמר גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה, דהיינו הלא תעשה שלא תסור. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק שלישי של מסכת מנחות, ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך בפרק התחילת פרק רביעי. עד כאן שיעורנו להיום.